הכל חי אונליין 93fm.co.il על ימי ספירת העומר עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים, אני שמח להיות איתכם בעוד תוכנית של על ימי ספירת העומר. כנהוג אצלנו בכל שנה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הזכות להיות איתכם, אבל הפעם השמחה הזו היא כפולה, מפני שגם ראש חודש, וגם ובעיקר, שהיום הזה כל עם ישראל מסתכל בגאווה על הבנים שלו, על בני הישיבות שחוזרים לפאר את היכלי התורה. ומבטלים באחת את כל המקטרגים וכל החושבים רעה על עם ישראל. אין לך סנגוריה גדולה יותר מהיום הנפלא הזה, בפרט בתוך ימי הספירה, שעם ישראל כל כך זקוק לזכויות, כל כך זקוק לרחמי שמיים, והנה מגיעים מאות ואלפי בני ישיבה וחוזרים להיכלי התורה, וכל התורה שוב נשמע בבתי המדרשות, שזו שמחה אדירה. אני הייתי מבקש לדבר הערב הזה, לנצל את השיעור הזה, כדי לדבר על הדרך להצלחה בחיים. אני חושב שמי שייתן את הדעת על מה שיאמר כאן, יצא נזכר באמת בצורה נפלאה. כל אחד מאיתנו היה רוצה להרגיש שהוא עושה משהו עם החיים שלו, שהוא מצליח, שהוא יכול, שהוא מסוגל. ו... חזל אמרו, אינני יודע האמת אם המקור הוא בחזל, כי לא מצאתי את המקור המדויק, אני אשמח אולי לקבל עזרה מהמאזינים, אבל ישנו פתגם, כלל מאוד ידוע, שאין דבר העומד בפני הרצון. אין דבר שיכול לעמוד בפני הרצון. זאת אומרת שאם אני מאוד מאוד רוצה משהו, אני אשיג אותו. אני חושב שלכל אחד ואחת מאיתנו, יש ניסיון במשהו שהוא מאוד רצה, או משהו שמאוד רצית, והצלחת להשיג. אחד יודע לספר על רכב חדש, שהוא רצה במשך חודשים ארוכים, והתאמץ, ואיכשהו ארגן כספים וקנה אותו. זאת אומרת, לא היה דבר שעמד בפני הרצון הזה. ויש מי שתספר לך שהיא רצתה איזשהו תכשיט, והתאמצה, והפכה את העולם, נכנסה לחובות, לא ויתרה לבעלה, ובסוף היא השיגה אותו. אבל על כל דוגמה שכזו יביא לך אותו אדם 10 דוגמאות אחרות של דברים שהוא מאוד מאוד רצה, מאוד מאוד התאמץ, ולא השיג אותם. והשאלה היא, למה? מה עושה את ההבדל בין אדם אחד שכן מצליח לבין האחר שלא מצליח? כולנו מנסים, כולנו רוצים, כולנו משתדלים, וזה נראה כאילו ככל שאתה מתקרב ליעד, היעד מתרחק ממך. אתה מנסה כאן וזה לא הולך, אתה מנסה אחרת וזה לא מצליח. אתה שואל את עצמך למה? ולפעמים מגיע איזשהו זמן שכבר אדם מרגיש מוטה, שאין לי כוח כבר. למה אני לא מצליח? למה רוב הדברים שאנחנו רוצים לא מתממשים? אולי יש איזשהו חוק בבריאה שפשוט לא מאפשר להתקדם לעבר המטרות שאותם אנחנו מבקשים להשיג? ואם יש כזה חוק, מדוע הוא לא חל על כל האנשים המוצלחים שאנחנו מכירים בסביבתנו? אולי בכלל יש מקום מעט לאנשים מוצלחים בעולם? ברור שכל התהיות הללו שהעליתי הם שטות אחת גמורה. התשובה לשאלה הזו ניתנת להיאמר בוודאות גמורה. כל אחד וכל אחת יכולה להצליח בשיעור כזה שאפילו היא לא מתארת לעצמה שהיא מסוגלת. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבו לכל אחד יש את הזכות ואת היכולת לממש את כל הפוטנציאל שגלום בו ולהגיע רחוק מאוד. וכשאני אומר רחוק מאוד, גם אתה המאזין שלא מאמין שזה אפשרי, דע לך שביכולות שלך דברים שאתה אפילו לא חושב שאתה יכול להגיע אליהם. אם כן, מה חסר בכל הפאזל הזה? למה כל כך הרבה אנשים ניסו ולא עלתה בידם. למה כל כך הרבה אנשים מתאמצים, משתדלים, מנסים, וזה לא הולך? הלו, אם יש את הרצון, ויש את היכולת, והאדם רוצה לגדול ולצמוח, אז מהו הדבר שעוצר את כל התהליך הנפלא הזה? למה? זה נדמה כאילו יש איזשהו מחסום שלא מאפשר לי לעבור, שלא מאפשר לי להתקדם, שאני לא יכול. למה? את התשובה לשאלה הגורלית הזו אנחנו ניתן מיד, אבל לא לפני שנודה לעושים במלאכה, הטכנאי המסור, מנדי אור היקר, שאמון על הצד הטכני של התוכנית הזו. בהזדמנות הזו נאמר לכם, מאזינים יקרים, כי אם אתם מבקשים איזושהי התייחסות לסוגיות או בעיות מסוימות, תוכלו לשלוח לנו בקשות כאלו דרך האתר או דרך האפליקציה, ואנחנו נשמח להתייחס אליהם, אם ירצה השם ואם יישאר זמן, בחלק האחרון של התוכנית. ובכן, מאזינים יקרים, מה עוצר את התהליך הנפלא שכל אחד מאיתנו חפץ בו באופן כנה? ואני מדבר על הרצון לגדול, להתפתח, להצליח, בכל תחום שהוא. זה יכול להיות במקום העבודה, זה יכול להיות גם בצד התורני, אולי בעיקר בצד התורני. אדם שרוצה לגדול בתורה, הוא באמת רוצה להבין, הוא באמת רוצה להצליח, הוא באמת רוצה לרכוש ידיעות, רוצה לרכוש בקיאות בתורה, הוא רוצה לעשות משהו. יש לו איזשהו יד, יש לו איזושהי תמונה על המצב שבו הוא היה רוצה להיות, וכאילו משהו עוצר את זה, כאילו, תשאל כל אחד שלא מצליח בחיים, אגיד לך, תאמין לי, אני מנסה. אני עושה כל מה שאני יכול, ניסיתי פה וניסיתי, זה לא הולך. פשוט לא הולך, אולי אין לי מזל. אולי אני אדם בלי מזל, יש גם תיאוריות כאלו. יש אנשים שמאמינים שהמזל שלהם הוא מזל ביש. תאמין לי, מה שאני נוגע, הופך להיות גרוע. ככה הם מדברים. התשובה היא אחת ויחידה. מה שגורם לאדם להיכשל ולהיבלם בתהליך ההתפתחות הוא הדימוי העצמי. הדימוי העצמי של האדם, הדימוי העצמי של האדם גורם לו את ההצלחה בחיים, או להבדיל, גם את הכישלון בחיים. השאלה כיצד אני רואה את עצמי, עד כמה אני מוכן להאמין בעצמי וביכולות שלי, ועד כמה רחוק אני מוכן ללכת עם עצמי, עד כמה אני מוכן לחשוב בגדול, זו השאלה שבעצם היא המפתח להצלחה בחיים. היא זו שתקבע להיכן תגיע, כמה רחוק יהיה היעד שאליו תגיע, כמה תצליח וכמה תהיה מבוססת ההצלחה שלך. אז הבשורה הטובה היא, אולי נתחיל מהבשורה הפחות טובה. הבשורה הפחות טובה היא שאת הדימוי העצמי החיובי לא ניתן לרכוש במקולת הקרובה, ולא ניתן למצוא אותו באף קרן זווית ברחוב, וגם אי אפשר לאפות אותו בתנור. מה לעשות? זה לא משהו שמגיעים אליו בצורה הזו. אבל הבשורה הטובה היא שאת הדימוי העצמי החיובי ניתן לייצר. זה כלי שנמצא בידיים שלנו. ולא צריך להיות אומן גדול בשביל להשיג אותו. ניתן לייצר, האדם יכול לייצר לעצמו, הוא לא תלוי באחרים, דימוי עצמי שיוביל אותו להצלחות בחיים. הדימוי העצמי הוא בעצם כוח שנמצא במחשבה שלנו. זו בעצם מחשבה שמכילה בתוכה אמונה אמיתית. שאם הקדוש ברוך הוא שם אותי כאן, בעולם הזה, והביא אותי לפתחם של אתגרים כאלו ואחרים, זאת אומרת שאני יכול הכל. אין התמודדות שמתגלגלת לפתחו של האדם בטעות, במקרה. זה לא שייך אליי, אני לא יכול להגיע לאלף בית גימל. אם עלתה מחשבה לפניך, שהיית רוצה להיות במעמד הזה והזה, או היית רוצה להיות במשרה ההיא, או היית רוצה להיות אדם כזה וכזה, אם עצם זה שאתה מסוגל להכיל את המחשבה, את הרצון, את התשוקה הזו, היא העדות הברורה ביותר שאתה יכול לה, שאתה מסוגל. יש אנשים שלעולם לא יעלה בדעתם, אוי, הלוואי והייתי רואה חשבון מצליח. זה פשוט, זה לא הראש שלו, הוא לא. אם אדם לא מגיע למחשבה הזו, כנראה שאולי אין לו את הכוחות לשם. אבל אם עלתה בלבך איזושהי מחשבה שהיית רוצה להיות במקום מסוים, במעמד מסוים, ביכולות מסוימות, עצם זה שעלתה המחשבה בלבך, הווה אומר, יש לך את הכוחות, מישהו כיוון אותך למחשבה הזו. מה אומר התרגום על הפסוק, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, איהו דייב לך עצה למקנה נכסים. גם המחשבה, כמו שמבאר הרב דסלר, גם עצם המחשבה שחולפת לך בראש, גם היא מעט השם, בהשגחה פרטית. זאת אומרת, היכולת היא בידיים שלנו. הדימוי העצמי הוא בעצם כוח של מחשבה. הערב הייתי מבקש להתייחס לנושא הזה של יצירת דימוי עצמי חיובי. כיצד עושים זאת? במילים פשוטות ובלי מושגים גבוהים. אלא שישנה בעיה אחת קטנה. אותו אדם, אותו מאזין שכרגע שומע אותי, או מאזינה ששומעת, והיא סובלת מדימוי עצמי נמוך, היא לא מאמינה בכוחות שלה, הוא לא מאמין בכוחות שלו. אז עוד לפני שהוא שומע את הדברים, הוא אומר לעצמו, נו, עוד הרצאה אחת שתסביר לי, עד כמה אני מסוגל, עד כמה אני יכול, והכל בידיים שלך, ודי, נמאס לי מהמילים האלה. הוא אומר לעצמו, זה לא בשבילי, הרי ממילא אני לא אצליח ליישם את מה שהוא אומר עכשיו ברדיו. אז מה הוא רוצה ממני? אז אני ממש מתחנן, מאזין יקר, אתה שמרגיש את מה שאמרתי, תן לי צ'אנס קטן. מי יודע? אולי הפעם תצליח? ואם לא הצלחת, לא נורא, מה הפסדת? אז תחזור למצב שבו אתה נמצא כיום. איך אנחנו מייצרים כוח של מחשבה? איך אנחנו בונים את הדימוי עצמי? איך אנחנו מתקדמים באמת בחיים? זה נשמע מיד מיד לאחר הפסקת הפרסומות, ונשוב מיד. בבקשה.
עכשיו איתכם על ימי ספירת העומר עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, וכמו שביקשנו, גם אותם אלו שלא כל כך מאמינים בכוחות שלהם, יאזינו לדברים הבאים, ואולי אולי משהו כן יצליח להשתנות. אנחנו יודעים שבריאת העולם, כל סוגיית בריאת העולם, כל סוגיית פרשת בראשית בעצם מלמדת דברים רבים ונוראים ועמוקים, שאינני מתיימר בכלל להבין את כולם, על כל הבריאה כולה, על העתיד שלנו, על עצם הבריאה. והנה חזל לימדונו שכתוב בתחילה, עלתה במחשבה לפניו לברוא את העולם במידת הדין, וראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים במידת הדין, עמד ושיתף עמה את מידת הרחמים. זאת אומרת, בתחילה חשב הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, חוטא ימות מיד, או יענש מיד כפי חומרת החטא שלו, צדיק יקבל שכר מיד. ברגע שהוא עושה את המצווה, מיד יפול לו כיס של זהובים מן השמיים. וכן הלאה. ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם מתקיים במידת הדין, עמד ושיתף איתו מידת הרחמים. איך אפשר להבין את החזל הזה? זה נשמע במחילה הסבר של גננת בגן חובה. וכי אצל הקדוש ברוך הוא שייכת מחשבה של הווה אמינא, ומסקנה, תראה, בהתחלה הוא חשב ככה, הוא ראה שזה לא יצא טוב, אז הוא חשב אחרת. זה כפירה להגיד את זה. זה כפירה לומר את זה. מה הכוונה בחזל? על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים, בתחילה עלתה במחשבה לפניו? הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו סוד, סוד מאוד מאוד גדול וחשוב לחיים שלנו. והסוד הזה אומר כך, רצה הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו להיות כמוהו. אומר הקדוש ברוך הוא, בני היקר, אתה רוצה לדעת מה הסוד לברוא מציאויות? התשובה היא, עלתה במחשבה. אתה צריך להתחיל לחשוב בכיוון מסוים, וככל שיתגברו המחשבות בכיוון הזה, כך אתה תברא את המציאות. לכן בתחילה עלתה במחשבה לפניו לברוא במידת הדין, בא ללמד אותנו שאם רוצים לברוא עולם, צריך קודם כל להעלות את זה במחשבה, במושגים שלנו. הכוח של המחשבה לייצר מציאות הוא כוח אדיר, הוא כוח אינסופי, זה כוח שאי אפשר לעצור אותו. אתם יודעים שבכל מקום שכתוב ויומר אלוקים, יהי רקיע וכן הלאה וכן הלאה, בכל סדר מעשה בראשית, הכוונה בדבר הזה, כך מסבירים גדולי עולם, והרב דסלר מפשט את זה בצורה מאוד יפה וברורה, הכוונה היא שכל דבר שנברא זה בעצם התגשמות רצונו יתברך בבריאה. כשאמר ויאמר אלוקים יהי אור, בעצם היה כאן רצון, הייתה כאן מחשבה שאני רוצה שיהיה אור, ועצם התגלמות המחשבה נגלה לעין שלנו כאור. כשהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה רקיע, זה עלה במחשבה לפניו, הוא רק רצה את זה, והרצון הקיים נגלה לעינינו כרקיע. וכן הלאה, כל הדברים. זאת אומרת, הכוח לברום מציאות תמון במחשבה של האדם. לכיוון הטוב, וגם לכיוון הפחות טוב. על זה אמרו חזל, ואשר יגורתי בא לי. אדם שכל הזמן חושב מחשבות שליליות, ובסוף שזה קורה, הוא אומר, אתה רואה, כל הזמן ידעתי. זה לא שידעת, אתה מייצר את זה. אני רוצה לחשוף כאן, מאזינים יקרים, בשידור חי. סי גינס, שאני, אברהם ברזילאי, הצלחתי לעשות. אמנם לא מצאתם את זה בספרים, בספרי גינס, אבל דעו לכם שזה סי שאני שברתי. אני הצלחתי ללכת על חבל, ברוחב של 2 סנטימטר, על פסגת הרי ההימלאיה בין 2 הרים. אתם בוודאי מתפלים, הרי לא שמעתם על זה. אני אסביר לכם איך עשיתי את זה. לקחתי חבל ברוחב 2 סנטימטר. פרסתי אותו מהסלון למטבח אצלי בבית על הרצפה. מתחתי אותו על הרצפה. חלצתי נעליים והתחלתי ללכת עקב בצד אגודה על אגודל, על החבל, בלי לגוע ברצפות. לא נגעתי אפילו במרצפת אחת. מה אתם אומרים? סי או לא סי? אתם מחייכים, נכון? ואני שואל, מה ההבדל בין אותו אחד שכן הצליח לעבור בין שתי פסגות הרים? הרי גם הוא עשה את אותה עבודה בדיוק. הוא דרך על חבל, רוחב 2 סנטימטר, כשהוא עם גרביים, ממקום אחד למקום השני. מה הבעיה? גם אני לא נגעתי ברצפה. מה אכפת לכם אם יש מתחת רצפה, או שיש תהום פעורה של מאות קילומטרים, של עשרות קילומטרים? מה אכפת לכם? מה התשובה? מה אתה מדבר? כשאתה יודע שמתחתך תהום פעורה, אז כל החוכמה ללכת ולצעוד על החבל. אבל כשאתה יודע שאם טיפול לא קרה שום דבר, הרצפה מתחתך, אז זה לא נורא. אבל שימו לב, מבחינת הפעולה הפיזית, אין שום הבדל בין אותו אחד שחצה את הרי ההימלאיה, לביני שחציתי את המטבח עד הסלון. ממש אין הבדל, שנינו עשינו את אותה פעולה. איפה נמצא ההבדל? במחשבה, רק במחשבה. ועיקר השאלה היא לא מה אני חושב, אלא במה אני ממקד את תשומת ליבי. האם אני ממקד את תשומת ליבי בצעד שכבר עשיתי, והנה עוד צעד, והנה עוד צעד, או שאני ממקד את תשומת ליבי, אוי ובוי, תהום מתחתיי, רוחות קלות, עוד רגע אחד אני למטה. האם אתה רואה תמונות של כישלון או תמונות של הצלחה? זו השאלה שתבדיל אותך להיות מן המצליחנים או להיות מאלו שכל הזמן נכשלים. כי מבחינת הפעולה, כל המצליחנים סביבכם, מבחינת הפעולה הטכנית שהם עושים, זה לא ביג דיל, זה לא משהו מיוחד. מה שמיוחד הוא היכולת שלהם להישאר ממוקדים בהצלחה, במחשבות החיוביות, ולא במחשבות ההרסניות, השליליות, אלה שכל הזמן אומרים, אתה לא תצליח, אתה לא תצליחי. וגם אם הצלחת, נו, אז במקרה קרה, זה לא אני, זה לא אני האמיתית. תתחילי להאמין בעצמך, הצלחת, עשית. יצא לי, התפקשש. זה לא אני האמיתי. על כל מחשבה טובה שיש לך על עצמך, באופן טבעי יעלו כנגד 10 מחשבות רעות. השאלה היא במה אתה מתמקד. אני רוצה להסביר משהו, אני נפשט את זה קצת. ככלל, כל אובייקט נתפס במוח שלנו דווקא על רקע ההפך שלו. בשבוע שעבר דיברנו על כך שהיכולת לתפוס את האור קיימת רק אם אני מודע למציאות של חושך, נכון? אדם שלא חווה חושך מימיו לא יכול להבין מהי המשמעות של האור. הבאנו אז בשבוע שעבר את דרשת חז"ל על הפסוק, אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי, קמתי, כי ישב בחושך השם אור לי. אז דרשו חזל, לולא נפלתי, לא קמתי. מי שלא חווה נפילה, איננו יכול לתפוס את השמחה שבקימה. מי שלא ישב בחושך, לולא ישבתי בחושך, לא היה השם אור לי. מי שלא ישב בחושך, לא יכול להרגיש מהי החוויה של התפשטות האור. אם יש מולי קיר שלם, ארוך, אני לא תופס איכן עובר עמוד בתוך הקיר. אבל אם יש אולם גדול, ובאמצע שלו יש עמוד, ומסביב העמוד חלל ריק, עצם החלל הריק עוזר לי, גורם לי לתפוס שיש כאן עמוד, לכן אני לא נכנס בו. יוצא שתמיד כשאני חושב על עצמי משהו טוב, מיד יעלו כנגד גם מחשבות שליליות. וככל שהמחשבה החיובית תהיה יותר ייחודית על עצמי, יותר מיוחדת, כך יתרבו המחשבות השליליות שיעלו ברקע. בדיוק שכשם שהאולם יותר גדול, כך הנוכחות של העמוד שנמצא באמצע יותר בולטת. אז קודם כל בואו נהיה מודעים לכך שהמחשבות השליליות של האדם על עצמו הן טבעיות, זה נורמלי, זה כך צריך להיות. ולא רק שהן טבעיות, אלא הן עצמן עוזרות לנו לתפוס את המעלות שבנו. אם כל העולם היו אנשים יפים, באותה מידה, היה בא מישהו מספר לך שיש מישהו מכוער, לא היית מבין מה הוא מדבר. מה זה מכוער? תסביר לי. כל התפיסה של יופי, בגלל שקיים גם כיעור בעולם, כל התפיסה שאתה יכול לתפוס את היופי שבך, זה אך ורק בגלל שיש בך גם כיעור. כל השאלה היא לא מהם המחשבות שעולות. עולות הרבה מחשבות רעות לאדם על עצמו. השאלה היא מיקוד תשומת הלב. להיכן אתה ממקד את תשומת לבך? היה רב ותלמידו שהלכו בשוק, כך מובא בחז"ל. עברו בשוק וראו נבלה, סרוכה, זרוקה על הרצפה, מלאה זבובים, גועל נפש אחד גדול. אז התלמיד באופן טבעי אמר לרב, בוא נברח מפה, כמה סרוכה נבלה זו. הסתכל עליו הרב ואמר לו, ראה כמה לבנות שיניה. למה אתה מתמקד במה שמסריח, במה שלא נעים? אתה לא מבין שעצם זה שיש כאן סירחון גדול, מלבין עוד יותר את השיניים? לובן השיניים ניכר הרבה יותר, כאשר הנבלה יותר מסריחה? אתה לא מרגיש את זה? אני חייב לספר לכם סיפור. לפני מספר שנים, כבר מספר שנים רב, לימדתי בכיתה זין באיזשהו תלמוד תורה במרכז הארץ. והנה התחלנו שנה חדשה, וגם אני הייתי רב חדש באותה כיתה, ומולי ישב אחד התלמידים, לא משנה שמו, וכשנכנסתי לכיתה והתחלתי ללמד, ראיתי שהוא משתתף, הוא משתדל, והיה לי מבט מאוד חיובי עליו, מאוד מאוד חיובי. כך בשלושה ארבעה ימים הראשונים, ובאופן טבעי כשהיה לי מבט חיובי עליו, אז גם שידרתי את זה החוצה, אליו. והנה באחד מן הימים ישבנו בחדר מורים, והשם שלו עלה איכשהו בשיחה, ואז אחד הרבנים, זה שלימד אותו בשנה שעברה, עשה כזה פרצוף של אוי ואבוי, איזה מסכן אתה שיש לך אותו בקיצה. אמרתי לו, עצור, אני לא רוצה לשמוע שום מילה עליו. אני חושב שהוא תלמיד מצוין. הוא עשה כזה פרצוף ש... אתה יודע, הוא ריחם עליי, הוא שסתכל עליי, כאילו אני תמים, לא יודע מה זה היה, אבל יצאתי, לא רציתי לשמוע. לא הייתי מוכן לשמוע עליו דברים שלילים, למרות שהיו כמה הזדמנויות שבהם ניסו לספר לי כדי להכין אותי, עוד אחת מהמעלות המיוחדות שיש לנו לפעמים בתלמודי תורה. והנה, התלמיד הזה הלך ופרח בצורה נפלאה, הגיע מחצית ראשונה, קיבל תעודה כמעט מושלמת. אז הרבנים שהסתכלו אמרו, אנחנו מבינים שאתה צריך לעודד תלמיד, אבל למה עד כדי כך? אמרתי, רבותיי, זה הציונים, זה משקף. ואף אחד לא האמין. היום הבחור הזה כבר, בחור ישיבה כבר די גדול, עוד מעט, לא יודע אם כבר התחתן או לא, כבר איבדתי קשר איתו, אבל בחור ישיבה, אני זוכר, עד שהיה לי קשר איתו, בחור ישיבה אחד מהמוצלחים ביותר בשיעור שלו. יכולתי לומר לאותו רבה, תן לי קצת מידע עליו, אני רוצה לשמוע. בכל מיני כיסויים של לשם שמיים וכולי, כל מה שלא תופס מבחינת ההלכה. ואז הייתי עלול שבמקומות שבהם הייתי רואה אותו נניח מדבר באמצע השיעור, לא הייתי מפרש את זה כנו, מכשול קל, הוא יעבור אותו. הייתי אומר, אולי זה האיש, ומה שהוא כן לומד, זו ההצגה. זה מה שיושב בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. כשאתה מצליח, מה אתה אומר על עצמך? זה האיש וכל הכישלונות ההצגה, או בדיוק ההפך? כשאתה מצליח, אתה אומר, זו ההצגה, ואני האיש של הכישלונות. תעודדו את עצמכם. אל תחכו שאף אחד יעשה את זה בשבילכם. תאמינו לי, מניסיון, זה לא מגיע. זה לא יגיע מאף אחד. ההצלחה תמונה בראש, במה אתה ממקד את תשומת לבך. כשאתה עובר בין שני הרי ההימלאיה, על חבל 2 סנטימטר, הניצחון לא מונח לא ברגליים, לא בידיים ולא בשיווי המשקל שלך. רק בראש, רק במחשבה. האם כשאתה עושה עוד צעד, אתה כבר מדמיין את הצלמים, את העיתונאים, את הרעיונות היוקרתיים שיעניקו לך בכל העולם? הנה האיש שהצליח לכבוש את הפסגה, לעבור בין שני הרים על חבל דק, או שאתה אומר, אוי, למה נכנסתי לזה? אני לא אעבור את זה. אני לא אצליח. ועם כל צעד שהוא עושה, לא רק שהוא לא מתחזק, הוא הולך ונחלש. זאת אומרת, הוא חווה הצלחה, כי הרי כל צעד זה הצלחה. מגיע המצב האבסורדי שאדם חווה הצלחה ומרגיש כישלון. אתה לוקח בחור בן 17, אתה מדבר איתו, אתה אומר לו, תראה, פה הצלחת, פה הצלחת, פה אתה קם בזמן לתפילה, פה הצלחת בסדר א', מסתכל, אומר, כן, לפעמים הולך לי. זה ההצגה, אבל אני האיש של הכישלון. למה לא הפוך? למה לא אותו כמו תלמיד בכיתה זין? להתייחס להצלחה שלך, להתייחס להצלחה של הבן שלך, וכל פעם שהוא מצליח, וכל פעם שהבן שלך עושה משהו אחד טוב, תאמר לעצמך בלב, וגם לא בכל רם, זה האיש, זה הבן שלי. מה עם כל השאר? עולה המחשבה הנגדית, כי הרי רק כך אתה יכול לתפוס את הייחודיות שבו, כמו שאתה תופס מציאות של עמוד, רק כשאתה מזהה שיש חלל ריק מסביבו. כשאתה מזהה ייחודיות בבן שלך או בעצמך, תמיד יעלו כנגד מחשבות רעות, מחשבות שליליות. תמיד תאמר לעצמך, זה האיש. כל השאר הוא הצגה. כמה הדבר הזה הוא עקרוני, הוא כלי לחיים שלנו. להבין שזה שאני חושב על עצמי מחשבות שליליות מעת לעת, זה תהליך טבעי. זה רק עוזר לי לחדד את המיוחדות שבי. ככל שיש חושך ברקע, כך נקודת אור הכי קטנה נראית למרחקים. ככל שאתה מרגיש שיש חושך ברקע שלך, תתמקד בנקודות האור. תעשה לעצמך שטיפת מוח של אני טוב, אני טוב, אני טוב. תמיד יעלה הכל מנגד, על מה אתה טוב? על החטאים, על האבונות, על הראשונות או על האחרונות? תאמר, נכון, הכל אמת. אבל יש משהו אחד קטן שאני עושה. יש איזשהו תחום אחד, אולי איזה הלכה שאני לומד ביום. אולי איזה מאמץ קל, איזה משהו, תפשפש, תמצא. אין יהודי בלי מעשה טוב. תתמקד בו. ותמיד יעלה הכל הזה. מה אתה עושה? צחוק מעצמך, אבל תראה מה... לא, אל תתפתו לבלוף הזה של היצירה. שטיפת מוח של אני טוב. למקד את תשומת הלב שלי בדברים הטובים שבי, בכל מחיר. פשוט לאחוז בזה כמו אדם שאוחז בקרש, כמו אדם שאוחז בשבר ספינה שבנהר שוצף, שהוא יודע שאם הוא עוזב את הקרש הזה, הוא מת. תאחוז בדימוי העצמי החיובי, תאחוז בטוב שבך ותתמקד רק בו. כשם שבאמצע התפילה, כשעולה לך מחשבה לא ראויה, אתה משתדל לסלק אותה. אתה משתדל אפילו לנער את הראש פיזית כדי לסלק אותה. בדיוק באותה חומרה תתייחס למחשבות השליליות שעולות לך על עצמך. וכאן אני חוזר אליך, המאזין, או אלייך המאזינה שלא מאמינה בעצמה. תחשבי, האם היום עשית משהו אחד טוב? במבט ראשון, לא, כלום, אני כבר על הפנים, כבר שנים, על מה אתה מדבר? תנסי לחשוב עוד פעם, אולי בכל זאת. היטט אוזן לשמוע את התוכנית הזו? אולי יש משהו בדברים שכן יכול לעזור לך? ניסית? גם זה משהו. זו מעלה. זה טוב. הנה כבר עשית את הצעד הראשון בדרך לשינוי בחיים. שלך? אולי בחיים של הילדים שלך? עשית כבר משהו. תתמקדי בזה. רק בהצלחה. פשוט לשטוף לעצמנו את המוח. שהאדם יגיד לעצמו, אני טוב, אני טוב, אני טוב. איי, יש על כל דבר טוב שאני עושה, מהדברים של קופת שרצים נוראית. אז מה? אז מה? מה דיברנו בתוכנית הקודמת? קדוש ברוך הוא ברא אותנו בשביל ההישגים? בדיחה. אם היה רוצה לברוא אותנו בשביל ההישגים, היה ברוא אותנו לפחות כמו הפרות. תוך יום יום הם לומדים איפה אוכלים, איפה יושנים, ממה נזהרים, ממה לא. עכשיו תתחיל להצליח. ברא אותנו הקדוש ברוך הוא הכי פרובלמטיים, הכי בעייתיים, עם ההתפתחות הכי איטית בבריאה. התפתחות יותר איטית מיתוש יש לנו. למה? נזר הבריאה צריך להיות כזה מושפל, למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר דבר אחד. אני זועק אליך מהבריאה ואני אומר, בראתי אותך למען מטרה אחת, להתאמץ. תעשה משהו, צעד אחד קטן. זו המטרה, זה לא האמצעי. אנשים מבינים שאני מתאמץ, זה אמצעי, כדי להגיע להצלחה שהיא המטרה. שקר, שטות, טיפשות, לא יודע איך לקרוא לזה. עצם המאמץ הוא המטרה. לשמו נבראת. לשמו נבראת. אדם אומר, אוקיי, אני מוכן, שמעתי את הדברים. איך אני עושה את זה? איך אני שוטף לעצמי את המוח? איך אני עושה את זה? כך קיבלתי מרבותיי, כך מובא גם במדרשי חז"ל מסוימים, שהזמן שבו אדם פנוי מכל עסקיו בסוף היום, כשהוא כבר מניח את הראש על הקר, הוא רוצה להירדם, שיחשוב לעצמו את המחשבות הטובות על עצמו, שינסה להירדם מתוך המחשבה הטובה. כתוב בהלכה שיש עניין שאדם ילמד תורה בלילה, כדי שירדם מתוך דברי תורה. מה העניין לירדם מתוך דברי תורה? אולי זה אפילו לא חינוכי, אולי אני מרגיל את עצמי לירדם באמצע הלימוד. לא, הרעיון הוא שכשאדם עובר מהעולם ההכרתי לעולם של תת ההכרה, לעולם שבו הוא כבר נכנס לרבדים הפנימיים של המוח שלו, אם הוא נרדם מתוך מחשבה מסוימת, המחשבה הזו מתפתחת וגדלה ומעמיקה בלי שום מאמץ במשך הלילה. לכן הזמן הטוב ביותר שבו אדם יחוש וימקד את תשומת ליבו בהצלחות שהיו לו באותו היום, בדברים הקטנים, המזעריים, באלה שלא רואים אותם, אם לא מחפשים עם פנס רב עוצמה, אבל מצאת משהו כזה, תרים אותו, תנשק אותו, תתמקד רק בו. כשאדם ממוקד בהצלחה, יש לו כוח, יש לו רצון, יש לו שמחה, יש לו סיפוק. הוא התחיל משהו, הוא עשה משהו. הזמן הזה שבו האדם עובר מהערנות לשלב השינה, זה שלב מדהים להכניס ולהפנים דברים פנימה. אגב, במאמר מוסגר, זו אחת הסיבות שאני מאוד מצליח בהרצאות שלי, כי רוב האנשים שומעים אותי ככה, כשהם על סף להירדם, אז הדברים ככה חודרים באמת טוב. אבל זה היה בבדיחותה. מאזינים יקרים, אנחנו עוד מעט נתייחס, ותוכלו לשלוח לנו עדיין דרך האתר ודרך האפליקציה, אם תרצו, נושאים שנתייחס אליהם בחלק האחרון של התוכנית. בשמחה רבה נעשה את זה. עכשיו נצא להתנחתה, הפסקת פרסומות, ומיד מיד שווים. בבקשה.
עכשיו איתכם, על ימי ספירת העומר, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, ונשתדל להתייחס גם למסרים ששלחתם אלינו ולבקשות שאותם אתם רוצים שנתייחס אליהם. הגיעו כאן כמה בקשות שעוסקות בעצם, אולי הם הוצגו בצורה שונה, אבל כולנו עוסקות במקור אחד, והמקור הוא החרדה. למה אדם חרד? ממה הוא חרד? מה הדברים שגורמים לנו להיות בחרדה? ואיך אנחנו יכולים להתגבר על החרדה הזו, איך אנחנו יכולים לעבור הלאה. מפני שישנם הרבה אנשים שאתה רואה אותם ביום יום, אנשים מוצלחים, עובדים, משכילים. באמת זה נראה שמוצלחים בחברה, זה נראה שהחיים שלהם גן עדן עלי אדמות, אבל האמת היא שכשמגיע הלילה וכל העיסוקים נגמרים, והטלפון כבר איננו מצלצל, אז או שהם מנסים לברוח לאוזניות ולשמוע משהו, ולנסות להשיח את הדעת כמה שיותר, כי הם לא יכולים רגע אחד להיות עם עצמם. וכשלא מצליחים לעמוד בהיסח הדעת הנורא הזה, וכבר מגיעות מחשבות פנימה, אז הם מנסים לדעת, ומנסים להתגבר, אבל בעצם החרדה היא חרדה מאוד קשה. כיצד מתמודדים עם זה? כמובן שהיה ראוי להקדיש לזה תוכנית בפני עצמה, אבל מפאת הזמן הקצר שעומד לרשותנו, אנחנו נשתדל לתת נגיעה בעניין הזה, כדי לפחות להקיף את העניין ממש על קצה המזלג. צריך לדעת, הפסוק אומר, פחדו בציון חטאים. מקור ושורש הפחד הוא החטא. הריחוק מאת הקדוש ברוך הוא. כשאדם מתרחק מהקדוש ברוך הוא, הוא מתמלא בעצב. אין בזה קו ביניים. או שאתה מחובר לקדוש ברוך הוא ואתה שמח, או שאתה מתנתק, אתה מתרחק ואתה נהיה עצוב, חרד, אתה מתמלא בפחדים. יכול להיות שהפחד שלך הוא מתאונות, ממחלות, ממלחמות, אינני יודע ממה. זה רק הדבר שעליו מתלבש הפחד. ככה הוא נראה לעיניך. מפני שהמוח שלנו איננו בנוי לתפוס דברים מופשטים. אבל האמת היא שהחרדה ממלאת את האדם היא דווקא זו, שהיא בעצם נובעת מריחוק מהקדוש ברוך הוא. אז זה נאמר בפסוק, עוז וחדווה במקומו. מה הכוונה עוז וחדווה במקומו? הקדוש ברוך הוא מקור השמחה, אם אתה מחובר אליו, אתה שמח. אבל אומר האדם, אני לא יכול. אני לא יכול. לא מסוגל. לא רואה את עצמי שם. אני לא רואה את עצמי מתפלל בדבקות, עושה משהו. אינני רואה את עצמי פתאום מתחזקת באיזה עניין. אני לא רואה את עצמי שם, אני לא אוחז שם. וכאן מגיע השקר והתרמית המנובלת של היצר הרע. שאומר לך, אתה לא מסוגל, אתה לא שם, אז תרד מזה, לפחות תרוויח או אילו מה זה. שקר. כל אלו שפרשו מן הדרך, או אילו מה זה יש להם? אומללים, מסכנים, אתה רואה את הרקנות בעיניים שלהם. אומללים. מה כן? מה כן אדם יכול לעשות? הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני מבין שהתרחקת למצב כזה שאתה לא רואה את עצמך שם. אתה לא רואה את עצמך מחובר אליי, אולי אתה מרגיש שאתה מוותר על העולם הזה, אתה מרגיש שהתורה לוקחת ממנו. למרות שהמציאות היא שהתורה נותנת לו. אבל אתה לא רואה את עצמך שם. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, בני היקר, אתה לא שם בסדר. תתחיל, תתחיל. משהו אתה יכול לעשות, תעשה. קשה לך לשנות משהו בלבוש. את לא רואה את עצמך כדמות אחרת. לא, איך אני אצטייר בחוץ? בסדר. פרט אחד קטן, את יכולה? תעשי. זה מה שדורש הקדוש ברוך הוא. אנשים מחפשים היום כמאות. תראו, יש כל מיני תוכניות בכל מיני ערוצים, כל מיני רבנים, מקובלים. רצים, רצים, אולי יקבלו איזה כמאה, ישימו אותו, ווואה, כמה טוב יהיה. רוב הכמאות האלו, אינני מדבר על הקמיע עצמו, אינני מבין בזה כלום. אני מדבר על האדם שרוכש אותו, מקבל אותו, אינני יודע מה. אחרי שהוא לוקח אותו, נכנס ליותר פחדים. יש לזה גם הסבר. אתה רוצה קמיע אמיתי? אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אתה משול לאדם שמסתובב עם הרבה חובות על הצוואר. הרבה מאוד חובות. הבנקים רודפים אחריך מכל החשבונות. מציע לך מישהו, אומר לך, בוא אליי לפגישה. נשיב עם הנציגים של כל הבנקים שאתה חייב להם, בוא נעשה הסדר חוב. בוא תצא מהבנק עם כוס קפה, עם לחיצת יד, עם חיוך, תבין שאף אחד לא רודף אותך. אף אחד לא מחפש אותך. מי היה מוותר על פגישה כזו? תאר לך שיושבים איתך כל נציגי הבנקים ואומרים, תשלם לנו 2 שקל בחודש, 2 שקלים בחודש. אתה מסודר, אנחנו חברים שלך. מי לא היה הולך על זה? הקדוש ברוך הוא אומר, בוא תשב איתי להסדר. קח על עצמך משהו אחד קטן, זה הקמאה שלך. הקדוש ברוך הוא כבר לא נתפס בעיניך חלילה, קשה לומר את זה, אבל זו תחושה של הרבה אנשים, לצערנו. כאילו איזה מישהו שמחפש לתפוס אותי, כביכול חלילה כאויב. האם נתבלבל לנו אוהב באויב? אנחנו השתגענו? לא ייתכן. אומר הקדוש ברוך הוא, קח איתך משהו, תתחיל. עיקר התביעה על האדם היא, למה לא התחלת? למה לא עשית משהו? וגם אם ידונו אותך בשמיים על זה שלא עשית מספיק, אבל זה דין אחר לגמרי, זה עולם אחר. כי אתה אדם שעשה, אתה אדם שהתאמץ, הקריב משהו מן הרצון שלו. אין יותר מזה. הקרבת הרצון חשוב לפני הקדוש ברוך הוא כאלף קורבנות ועולות. מי יכול להבין, מי יכול לתפוס מהו הערך של הקרבת רצון אחת? אתה הולך ברחוב, אתה לא כל כך מצליח לשמור על עצמך. פעם אחת ביום תעצום עיניים ותגיד, ריבונו של עולם, זה למענך. את הולכת בצורה מסוימת או מדברת לשון הרע ואת מרגישה שזה כל כך פרוץ אצלך. פעם אחת ביום תימנעי, ממילה אחת, ממשפט אחד. תנשכי שפתיים ואז תאמרי, ריבונו של עולם, זו הקרבת הרצון שלי אליך. זה הקמה שלי. קדוש ברוך הוא אומר, אתה כבר מחובר אליי. עוז וחדווה במקומו, אתה אוטומטית מתמלא בשמחה, אתה הופך להיות אדם אחר. ערך של מעשה אחד קטן, כשהוא עקבי, אומרים את כל האישיות. הוא הופך את כל האדם, אתה הופך להיות אדם, אדם אחר לגמרי. ושוב פעם עולה הכל הזה, נו תעזור, אתה תעשה צחוק, משפט אחד. כמה אני מדברת לשון הרע ביום? עצימת עיניים אחת, אתה יודע מה הולך איתי? אתה יודע מה הולך איתי? זה הבור, זו הנפילה, זה הסוד של היצר. ככה עובד איתנו. וככה הוא לוקח מאיתנו עוד יום ועוד יום ועוד שנה ועוד שנה, וככל שעובר הזמן, אז אתה מעמיק את הכישלון, אתה כבר בטוח שאתה למטה. ואז מה נשאר? אז אתה אומר, די, כבר חציתי את גיל ה-40, נו, מה נשאר לי באמת? מעשה אחד קטן, זה מה שמבקשים ממך. זה עד כאן באמת על קצה המזלג בהתייחסות שלנו לנושא של חרדות, מאיפה הם, מאיכן זה נובע ומה הדרך לטפל בזה. לא נוכל לקחת עוד בקשה שלכם, אבל ננצל את הדקות האחרונות של התוכנית הזו כדי לומר לכם, לקחת אולי דף ועט, תכף ניתן כמה פרטים חשובים למי שירצה עזרה. אנחנו נותנים הרצאות, פגישות ייעוץ, בנושא כמובן חינוך ילדים, סדרות חינוכיות. יש לנו פרויקט שמלווה תלמודי תורה, ממש כליווי ייעוצי, שנותן תועלת, אין הנחתו מעיד על יסתו, אבל תועלת אדירה, שינויים אמיתיים. כל מי שמעוניין ליצור קשר איתי באופן ישיר, יוכל לעשות את זה כל ערב בין 10 ל-12 בלילה. מספר הטלפון שלנו הוא 058-405-2000. כמו כן, אם אתם רוצים לשתף איתנו דילמות, קשיים, דברים שאתם נושאים שתרצו שנעלה אותם בעתיד, יש תיבת אימייל, היא תיבה אישית שלי, אף אחד לא רואה, זה חסוי ופרטי לגמרי. הכתובת היא אברהם, כמו שזה נשמע, עם פעמיים M בסוף, 18@strudelgmail.com. אני רוצה להודות מקרב הלב לטכנאי היקר, הטכנאי היקר שלנו, מנדי אור, ולמנהל התוכניות בצלאל כהן, ולבורא עולם כמובן בראש ובראשונה שנתן לנו את הזכות מדי פעם להגיע לכאן ולדבר לפניכם. אם בנוסף על כך נזכיר לכם שתוכלו להתקשר למרכז הישגים, אנחנו בקורס חדש שעוסק בנושא של הכשרת מנחי הורים ויועצים לחינוך שרוצים לעזור לאחרים, יוכלו לעשות את זה. מספר הטלפון לעניין הזה הוא 036-52-5244, 036-52-5244. אנחנו מתחילים את הקורס בעזרת השם מיד אחרי שבועות. שיהיה לכולנו בהצלחה והמשך האזנה הרבה. תודה לכם.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.